טוב, ברשותכם, נלמד משהו. קודם כל אני מתנצל על האיחור, אבל לא היה תלוי על כל מיני אילוצים מבחוץ. בכל, ברשותכם, אני רוצה ללמוד את, בדף עין ב', באורות, עין ב', כן. סעיף י"ט. כן, קודם כל אני רוצה לומר בקשר בכלל למאמרים באורות, הרב זצ"ל, כן, הוא היה חי בתקופה שעדיין מה שאנחנו רואים היום עדיין לא התקיים. הכל זה היה בגדר של חזון או ראייה עתידית, אבל המציאות בארץ ישראל הייתה קשה מאוד. היו מעט מאוד יהודים יחסית, אולי כמה עשרות אלפי יהודים היו כאן. ההתיישבות שאנחנו רואים אותה היום, הערים, כל זה לא היה. היה מציאות די עגומה. בקושי אנשים חיו, והיה תקופות שגם מתו ברעב אפילו. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, היו אנשים שכאן לא היה מה לאכול פשוט. אבל הרעב היה מלא ראייה עתידית, הוא ראה את העתיד, הוא הבין גם שהתפקיד שלו כאדם שיש לו ראייה כל כך לטווח רחוק זה להדריך את הדורות שיבואו אחריו, גם את הדור שלו אבל גם את הדורות שיבואו אחריו, להבין את כל התהליך של הגאולה, שהיא תהליך מורכב, הוא לא תהליך פשוט. הרי בתהליך הגאולה האור והחושך משחקים ביחד. זה כמו אומרים, עלות השחר, עלות השחר, עדיין אין מספיק אור, אבל עדיין יש צללים. אז צריך במצבים כאלה של מורכבות, שגם אור וגם חושך, גם עליות וגם ירידות, ולפעמים על פניו הדברים נראים כאילו אתה נסוג אחורה אפילו. צריך במקרה הזה, צריך את התבונה, את החוכמה, את הראייה איזו החכם הרואה את הנולד, בשביל להנחות את הציבור, את העם, את הדור, נאמר ככה. אז המאמרים האלה באורות, חלק מהם עוסק בעניין הזה להסביר לדור את התהליך של הגאולה. ובסעיף י"ט הוא עוסק בזה, להסביר לנו בעצם, לדורות שבאים אחריו, וגם לדור שלו, ולדורות שבאו אחרינו, את כל התהליך הזה של הגאולה, שהוא כאמור מורכב. בואו נראה את זה בתוך. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. כן? הפסוק הזה הוא מבטא את המורכבות של הדור שלנו. זרע אדם, אדם, אדם הכוונה היא, אדם בעל נשמה, אדם רוחני, ובהמה, הצד הבהמי, הצד המעשי, הצד החומרי. זאת אומרת, תהליך הגאולה צריך כאילו תהיה בשלב הזה, העם מתחלק לשני פונקציות עיקריות. יהיו כאלה שיעסקו ברוח, יהיו כאלה שיעסקו בחומר, ולמרות שזה מתאים להיום, לבחירות של היום, למרות שזה נראה כאילו שתי מחנות שהם סותרים אחד את השני, כמו היום שיש לנו זרם דתי או חרדי או מצד אחד, וזרם מעשי, פרקטי מצד שני, מדיני וכו'. ועכשיו, שתי המחנות האלה שכל אחד ממלא את תפקידו בנאמנות, הם צריכים להתאחד באיזה מקום.
עדיין לא היה פה אל
המזרח? התקופה הזאת אולי כבר היה.
התחלה.
כן, התחלה. הכל היה בחיתולים. לא רק הפועל, כל דבר היה בצורה מזערית, נאמר. עלייה הייתה מזערית, ההתיישבות הייתה מזערית, המפלגות, מה שאנחנו רואים היום, התנועות להזרמים למיניהם, היו גם בהתחלה בחיתולים שלהם, במזער, אבל הרב, בעומק שלו, הוא ראה את התהליך, את הפרוצדורה ההיסטורית, איך הדברים הולכים, מדווקא מזרע בהמה, אלה שעוסקים בבניין המעשי, וזרע האדם, ואיך ההשתלבות בסוף המהלך בין שתי המגמות האלה, או כמו שאומרים, גוף ונשמה. לא מספיק גוף, צריך גם נשמה. ודאי לא מספיק נשמה, בלי גוף. גם דבר מצד הלאומי, כן? אבל נראה את זה בתוך. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, כל אחד עם הנטיות שלו. שלימות הצורה מוכרחת להיברה. הצורה זה הצד הרוחני, כן? הנפשות הנוטות לבניין מעשי, החלוצים, או כל אלה שעסוקים בעולם של עשייה כמו היום, שחלק גדול מהאומה עוסקים בעצם בבנייה פשוטו כמשמעו, בונים את המולדת, אם זה בתעשייה, אם זה בכל עולם העשייה, כן? יישוב ארצי לשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. דיינו, אנחנו צריכים להיות גוף בריא, נפש בריאה בגוף בריא. אבל קודם כל, מה צריך? כשאדם נולד, מה מטפלים בגוף או בנפש? קודם כל בגוף, יעלה במשקל, יהיה בריא. בראשית ברא, בראשית בריאות אומרים, קודם כל הבריאות. אז צריך גוף בריא. צריך לבנות בית, להיות פועלי בניין, פשוטו כמשמעו, לעסוק בעולם של עשייה, עולם של בנייה. צריכים למידה זו אנשים בעלי נפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, כן? המזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואים. אז צריך שני דברים. צריך את אותם נפשות הנוטות לבניין המעשי, וצריך את אותם נשמות שנוטות לעניין הרוחני, העניין המוסרי. הוא קורא לנפשות האציליות, הוא קורא להם לנפשות האלה. דווקא טיפוסים מלאים ברוח משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים יחד ליצירה גבייה לאומית אורגנית גדולה. זאת אומרת, צריך אנשים מלאים גם ברוח וגם בעולם של העשייה, הם יכולים להתחבר אחד אל השני. שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה, החיים האציליים העליונים שהם מלאים בכל יפת גבורתם, אינם ממסד עד התפחות שלהם נעלים מחיי ההמון, שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי. אפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוניו, ארצי ומעשי. צריך להבין. אומר, אנחנו חברה מורכבת. מצד אחד, אנשי מעשה. אבל אנשי המעשה, אנשים שעוסקים בצד הקיומי, הם רוב העם. רוב העם, מה שמעסיק אותו באופן ענייני, חיים, זה הצד הקיומי, פרנסה, משפחה, בריאות, הדברים האלה, זה מה שמעסיק את רוב העם. אנשי הרוח הם לא, אנחנו אומרים, דיוויזיות. אנשי הרוח האציליים הם אנשים בודדים יחסית. איך אומרים, הם אנשי המעלה או אנשי העלייה, ככה נאמר עליהם. כן, על רבי שמעון בר יוחאי והבנו, אנשי העלייה מעטים הם. ככה נאמר, מעטים. אבל הם מעטים בכמות, אבל בעלי השפעה באיכות. למה המשל דומה? לעבר כמו מוח, או כמו לב. זה עבר קטן מבחינה פיזית, אבל בעל השפעה אדירה מבחינת התפקוד של כל המערכת האורגנית או הביולוגית של האדם, כן. אותו דבר החברה. האנשים ההמוניים, הרגילים, הבינוניים וכו', הם עוסקים כל עניינם בעולם של עשייה, בעולם של בניין הבית הלאומי, הבית הפרטי, הבית הלאומי וכו'. ואנשי הרוח, האצילים, הם לא כל כך הרבה. הבני העלייה האלה הם לא הרבה, אבל יש להם השפעה. הם משפיעים, זה כמו ראש וכל הגוף. הראש משפיע על כל הגוף, או הלב משפיע על כל הגוף, למרות שהעבר הזה עצמו הוא קטן כגודל האגרוף. בכל זאת יש לו השפעה גדולה. דרך אגב, מי שמעוניין להיות אדם אציל נפש, מישהו כאן מעוניין להיות, להציל על... אתה מעוניין? יש לו משימה בשבילך. האמת היא שאדם צריך, איך אומרים, בחייו, לראות את אופק חייו, ולשאול את עצמו, מה הייתי רוצה לתרום לכלל, לעם ישראל? אחד אומר, אני אלך להיות חקלאי, אני אלך להתיישבות. השני הולך לחינוך, השני שלישי הולך לזה. אבל בתוך עם ישראל, לכל הדורות, גם בדור הזה, יש כאלה שאומרים, אני רוצה להשפיע השפעה רוחנית על האומה. איך? מבין שאתה רוצה להשפיע, אתה צריך להיות מושפע. אתה לא יכול לתת מה שאין לך. אז איך פתאום כל הצדיקים האלה צמחו? הם היו עמלים בתורה, היו, אבל מה, המשימה שלהם, המטרה שלהם, זה לא הם עצמם, התואר או משהו כזה, אלא המשימה שלהם הייתה לשם שמיים, בשביל להעניק או להציל לאומה מרוחם הטובה. אז אפשר לומר, כמו שהגמרא אומרת, מסכת סוכה, שבכל דור ודור יש מה שנקרא למדבב צדיקים נסתרים, שהם מזכים את הרבים, את כל הדור כולו. אז מישהו מעוניין להצטרף למדבב צדיקים, מישהו מעוניין, יש קורס מיוחד, יכול להצטרף. זה לא העניין שבוחרים בהם, הוא צריך לרצות, רוצה לרצות מלמדבב צדיקים, זה לא בושה להיות צדיק, זה לא בושה. אדם צריך לקבל החלטה בחייו, אני רוצה להיות צדיק, לא בשביל עצמי, בשביל עמי, בשביל לתרום, בשביל לתת. נסתר, כן, נסתר זה בעל ענווה, שהוא לא יחצן, אין לו יחסי ציבור, הוא לא משווק את עצמו. באמת הגמרא מסכת סוכה, שהיא עוסקת ממש... יש מדרגות בצדיקות, אבל הנסתרים באמת, אנשים שהם באמת לא, אתה לא רואה עליהם איזה משהו מיוחד, הם כל כך דבקים בקדוש ברוך הוא, כל כך ממיתים את היחצנות שלהם, את הגאווה שלהם, כן? יכול להיות אדם ברחוב שהוא מלמד בו צדיקים, לפעמים הוא לא יודע שהוא מלמד בו צדיקים, אני רואה כאן אחד שהוא מלמד בו צדיקים, עד כדי כך, הוא כל כך ענב, שהוא כל כך אומר, מי אני ומה אני? אני שום דבר. לא יודע אם יצא לכם פעם להגיד לעצמכם ככה. אז אתה אולי מילה מלא צדיקים. כי הענב הוא הפך הגאווה. מה זה הגאווה? הגאווה זה שאדם מנפח את עצמו ואומר, אני חשוב. אני חשוב בעיני עצמי קודם כל. ומדמה לעצמו שהוא חשוב גם בעיני הבריאות או דברים. זה נקרא גאוותן. מה זה ענב? שהוא לא מרגיש שהוא הענב בכלל. שהוא כל כך מבטל את האגו שלו, את האני שלו. מה, מי אני? כן. אתה אומר, מי אני? כמו שאומר משה רבנו, אני כבד פה, אני כבד לשון, לא יכול לדבר. כן, יכול... אבל דווקא הוא, שהוא הניח את עצמו, אז הוא נהפך לענב מכל אדם. דרך אגב, זה, אם אתם רוצים לבדוק אם אתם ענבים או לא, אם אתם מעוניינים, אתם מעוניינים לבדוק, יש מד ענבים. אז זה, לומדים את זה לפי הסבלנות. כי משה רבנו, כשאומרים עליו שהוא היה ענב מכל אדם, אז כתוב עליו שהוא היה ענב, היה סבלן ושפלן, או שפלן וסבלן. מה זה סבלן? מלשון סבלנות. זאת אומרת, אם אתה בעל מידת הסבלנות, יש בך ענבה. אבל אם אתה לא אין לך מידת סבלנות, אז אין לך ענווה. הענווה והסבלנות, זה הולך, מה זה סבלנות? שמישהו מרגיז אותך, ואתה במקום מתרגז, מה אתה עושה? לא, רק שותק, נותן לו איזה מתנה, משהו ככה, להרגיע אותו. לא מידה כנגד מידה. ממי לומדים את זה? מהילל הזקן. הילל הזקן הוא דוגמה לבן אדם שהוא ענב. כתוב שהיו שניים שהתערבו ביניהם, הגמרא מסכת שבת, התערבו ביניהם, מי ירגיז אותו? בסוף הם הפסידו. הפסידו, לא הצליחו להרגיז אותו. למרות שבאמת הציקו לו בכל מיני שאלות, נקרא קלוץ קושי, זאת אומרת, שאלות סתמיות, רק לקומם אותו. והוא לא, לא, לא נשבר, הוא בסבלנות, בל ברזל, ענה להם. זאת אומרת, להגיד לאדם שיגיד לעצמו שהוא ענב, זה לא מספיק. מה הוא צריך לגלות? איזה מידה? לא להתרגל. למרות שיש לו אילה להתרגל. יש לו סיבה להתרגל, בכל זאת הוא לא מתרגל. זה נקרא ענב. משה רבנו היה אוהב את עם ישראל, בדקתי את זה. עכשיו, כשאתה אוהב מישהו, ומישהו הזה סובל, כאילו אתה סובל. כמו הרב אריה לוין, שהוא אמר שאשתו כאב לה הרגל, אז הוא אומר, הרגל של שנינו כואבת. כך מזדהה עם הכאב של אשתו. שהוא אומר, אם לך כואב, כואב את הרגל, גם לי כואב הרגל. אז משה רבנו, אין לו טרוניות כלפי שמיה, חס ושלום. אבל הוא אומר, אני כל כך אוהב את האנשים האלה, את העם הזה. אני לא יכול לסבול שהוא סובל. למה הראות על העם הזה? הוא אומר, לא הראות בגללו, זאת אומרת, אני לא יכול לסבול, יהודי סובל. כמו שהוא ראה מצרי מכה יהודי, אז הוא לא אומר, אני פשוט לא מסוגל לראות דבר כזה. לא, לא מסוגל לראות איך פוגעים ביהודי. וכשזה יהודי מצטער, הוא לא מסוגל, לא יודע אם יצא לכם פעם מצטער בחיים, במשהו. מי, לך יצא להצטער קצת? אף פעם לא יצא לך להצטער. לא? הצטערת קצת. אז תארו לכם שיש יהודים כאלה, כשהוא מצטער, גם הוא מצטער. זה כמו אבא ותינוק, שהילד בוכה, אז לפעמים ההורים בוכים יחד איתו. מרוב שהם קשורים אליו נפשית, אז הם בוכים יחד איתו. זה נקרא ענווה. ענווה זה סבלנות, חיבור, התקשרות לבריות, אל כל מי שסובב אותו. בוא נחזור לעניין שלנו. הוא אומר, הבניין של עם ישראל בנוי מלבנות שתי מערכות שהן נושקות אחת לשנייה. המערכה האחת זה המערכה שמי שעוסק בבניין המולדת, פשוטו כמשמעו, פועלי הבניין והחקלאות וכל הדברים האלה, שזה ההמונים, הם מתאימים לזה וזה לתפקידם. ומצד שני, ליצור כאן גרעין של אנשים מצילי נפש, שהם יצילו מרוחם על הכלל, שהוא לא יכול להתרכז ברוח, הוא לא בנוי להתרכזות ברוח. בוא נראה את זה בתוך. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. זאת אומרת, מלאים, דיינו, אנשים מלאים בעולם של עשייה, ואנשים מצילי רוח, הם משפיעים אלו על אלו. ומתחברים יחד ליצירה גבייה לאומית אורגנית גדולה. שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח, זורח עליה, על אותה הגבייה הלאומית. החיים האציליים העליונים, כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם, הינם ממסד עד התפחות שלהם, נעלים מחיי ההמון. אריסטוקרטיה רוחנית, נאמר כאן. כמו הכהנים בין השבטים, הם נעלים מכולם, כן. שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי של ההמון. ההמון דואג לצד הקיומי, לצד הכלכלי. אפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי. כל מעיינו לחיי הזמן העולם, והקפה רוחנית עולמית. לא תיווצר ברוחו של איש המעשה. כן. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קדושם. איך? על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. זאת אומרת, אותם אנשי רוח, אנשים מצילים, הם, איך אומרים? הוא אומר זוהר, הם מבריקים. קרא נור פניו של משה רבנו. הם מקרינים את הרוח על ההמונים. כן? אז על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים, כי בגלות היינו רוחניים רק מבחינה שהיינו במקום הלא נכון. לא המון גיבור, כי הלא מכל עלה נידף מוכרח היה להיות נרעד. זו הייתה המציאות הגלותית שלנו. ולא חכמים קדושים ברום וזעם. כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש בגלות, גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים וממות לא ניכרות. כעת כבר הקץ הקץ. מה זה כעת? לפני 150 שנה. מה נאמר היום? הקץ הקץ. הגיע הקץ הגלות. ביה שלישית וחלה. תראו איזה נביא. התחילה. התחילה הלאומית שלנו היום זה ההתחלה של בניין בית שלישי. אתה מספר לי, אני ראיתי תוכניות. יהיה חינמי. תמיד צריך לראות, כשמסתכלים על המציאות, על העתיד, אני לא מדבר על ההווה גם, אבל העתיד, לראות את המציאות כעץ מתפתח. זאת אומרת, לא להסתכל על עכשיו, עכשיו הדברים מצומצמים, קטנים. כלומר, בואו נעצום את העיניים רגע, איך תראה מדינת ישראל בעוד 100 שנה? תעצמו רגע את העיניים. תעצמו, תחשבו רגע. עכשיו תגידו לי, איך אתם חושבים תראה מדינת ישראל עוד 100 שנה? דמיינו לכם. איך זה ייראה? איך יתראה יפה? אה?
יפה.
תראה עוד יותר יפה. את רוצה לראות מה אני מצייר לפניי? לפני עוד 100 שנה. אנחנו אומרים, 100 שנה זה יחסית זה קצר. פשוט ארץ ישראל תהיה מרכז העולם. כל מי שירצה שיהיה לו טוב על הנשמה, מה הוא יעשה? יבוא לארץ ישראל. תשאלו אותי למה? כתוב ארץ טובה. ורחבה. זאת אומרת, תהיה כאן נהירה המונית. אנחנו רגילים מתיירים פה ושם. אבל לראות מיליונים, מיליארדים, באים לכאן לארץ ישראל,
יבואו לבית המקדש שיהיה כבר בנו.
ודאי, זו שאלה. בנו זה האווירה העולמית והלאומית תהיה כולה מוסרית, רוחנית. זה לא כמו היום, לצערנו הרב, עדיין אינטרסנטיות. היא שולטת כמעט בכל דבר. זה יהיה לעתיד לבוא. מישהו מתאר את זה יפה מאוד, זה הרמח"ל, במאמר הגאולה שלו. הוא מתאר איך ייראה לעתיד. המציאות היא שהוא אומר שמה שיאפיין את העתיד, שכולם יהיו שמחים. שמחים כל כך שהחיוך לא אסור מפיהם. ככה יחייך כל כך. ואם יהיה אדם אחד עצוב, יצלמו אותו וישימו את התמונה שלו במוזיאון. תראו, פעם אנשים היו עצובים. הביטוי הזה, שמחת עולם על ראשם. לא סתם שמחה, שמחת נצח תהיה על ראשם. שאלו אותי למה? למה הם היו שמחים כל כך? למה היו שמחים? אה? למה לא היו עצובים? בוודאי, רואים, הראייה שלהם, הראייה הנשמתית, הם רואים בכל מקום את הטוב. הם לא רואים רע. מתי האדם הוא עצוב? שהוא רואה רע, שהוא חווה רע. אז הוא עצוב. אבל אז העתיד לבוא, גאל ישראל, הכל יהיה טוב, מלכותו בכל משלה. אין מקום שאין בו טוב. גם עכשיו דרך אגב, אנחנו רק לא רואים את זה. למה עדיין לא ניגלנו הגאולה שלמה? זה מובן. אז לעתיד לבוא, אומר הרמח"ל במאמר שלו, זה יהיה, יאפיין את המין האנושי לשמחה עצומה. אני לא יודע אם אתם שמתם לב, יש כאן שרירים, אתם שמתם לב, אנחנו נקרא הפולקה של הלחיים. מה זה הלחיים האלה? זה שרירים מנוונים. למה? כשנחייך, צריך ככה, נראה ככה. זה שרירים כאן. אז החיוך לא ייפסק מעל הפנים. אתה קם בבוקר, מחייך, כל היום מחייך. אין בכלל עצמות. אין מציאות של עצמות בכלל. ויהיה לעתיד לבוא. זה מה שאנחנו נמצאים בדרך הנכונה. אז ימלא שחוק פינו, מתי כשיגדיל יגדיל השם לעשות עם אלה, יאמרו בגויים, יגדיל לעשות אליהם. כבר היום הם אומרים את זה. לא בפה מלא, אבל כבר אומרים, תראה, מדינת ישראל חיה כאן, אנחנו אומרים 6 מיליון מול 70 זאבים, והפשוטים, חלת, למרות שהזאבים רוצים לטרוף אותנו. נכון או לא? אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, כל דבר. אני
חושב
שוויון הנטל. בצבא וכל זה,
יש
חינמי, כל ציבור יש לו פונקציה, יש לו תפקיד. הציבור, מה זה 12 שבטים? למה לא שבט אחד? והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. אפשר להגיד, יחד ישראל. למה צריך את השבטיות הזאת, את השוני הזה בין אחד לאחד? כמו היום בפוליטיקה. כמה מפלגות יש, אני לא יודע. בערך. 20, 30, 40, אני לא יודע. בשביל מה צריך את כל זה? תגידו, אני שואל אתכם, בשביל מה צריך את זה? צריך את זה או לא? צריך או לא? כן. למה? בדיוק, כל אחד רוצה לבטא את עצמו. מה יש? מותר לו? אחד ימני, אחד שמאלני, אחד דתי, אחד חרדי, אחד שס כזה, השני שס כזה, שלישי שס כזה, שוב, ששים, ששים. בוא, כמה הוצאות שסים יש? כמה זה? דוגמה, אני אומר. פעם היה אצל הדתיים לאומיים, גם אותו דבר היה. דתי כזה, דתי לאומי כזה, דתי... אבל כל אחד מהזרמים האלה הוא לא סתם, הוא לא מקרה. יש לו תפקיד, יש לו פונקציה. ודאי צריך לאחד את כולם, אבל לא לבטל את הייחודיות של כל זרם וזרם. לא צריך לבלבל אותנו. לתת ביטוי לשונה, שהוא משלים אותך. אם אתה נותן מקום, אתה צריך לתת לו מקום כמובן. הגדולה של האדם שנותן מקום לאחר, לא שהוא מבטל את האישיות שלו, כמו במשפחה. אתה יודע מה, האם אתה נותן מקום לידים שלך, לאשתך, או אתה אומר, אני ואפסי עוד, אף אחד לא יתבטא כאן. זה לא בריא דרך אגב. בכל החברה האנושית זה לא בריא. היכולת לפנות מקום לשונה, לאחר, לתת לו להתבטא זה דבר גדול מאוד. אני בעד זה, מי בעד זה לתת לה? פעם הייתה מדינה, אולי שמעתם עליה, קראו לה, נדמה לי, רוסיה הסובייטית, אימפריה הסובייטית. שמה 99.5% כולם אמרו מה? אותו דבר בדיוק. זה היה השקר הכי גדול. איך יכול להיות? שני אנשים נפגשים, יש להם כמה דעות כבר. פתאום עם שלם מיישר קו. מתוך פחד ואימה, שמה הוא יגיד מילה אחת מיותרת, אז הוא היה סופו. לכן אנחנו בעד הרב גווניות, שנינו ביחד, אבל כל אחד לחוד. לכן ריבוי המפלגות זה לא דבר גרוע, זה דבר טוב. טוב, נסתפק בזה להיום, רבותיי.